אתה בעצם באת עם אופניים.
נכון.
מגבעתיים.
גבעתיים. אין לי רישיון לרכב.
די!
כן.
יו, מה, מבחירה או...
אף פעם לא אהבתי את זה. גם כשהתחלתי בתור נער ללמוד ולנהוג לא אהבתי את זה, ואז עשיתי תאונה, ועשו לי שלילה, ופשוט אמרתי, עזוב, לא רציתי.
וואו.
גם לא אהבתי את זה גם כשנהגתי, זה לא היה לי סבלנות לזה אף פעם.
אתה לא מתחבר לקונספט.
כן.
הוא גדול, רכב זה גדול כזה.
זה גדול, וגם כל הזמן אני לא יכול להיות אסטרונאוט.
תראה, עוד לא התחלנו וכבר יש לנו פה סקופ.
דניאל מדבר עם חברים.
אז זה איתנו מאור כהן. בעצם שהזמנתי אותך לפה,
כן.
בוואטסאפ, היי, בא לך לבוא להתארח, אז ענית לי כדלקמן. אמרת, בחשש, אבל אולי אני אהנה מזה.
כן.
למה בחשש?
כי, אתה יודע, זה קצת כמו, אומנם אף פעם לא חודרים לכזה עומק, אבל זה קצת כמו פגישה עם פסיכולוג שמצולמת ומוקלטת.
כן.
תמיד יש תחושה של קצת... קצת חשפת מעצמך.
ואתה לא אוהב לחשוף.
נראה לי שגם יש לי קצת טראומה מ...
מהתאונה.
לא. תאונה אחרת.
כן.
לא, כי אני נחשפתי כאילו לקהל הגדול בגיל צעיר. לאט לאט אתה קולט שכאילו פתאום אומרים עליך כבר דברים לא טובים, או לא, חוסר דיוקים, ואתה מתחיל להרגיש שכאילו אין לך שליטה על מה שאתה... רוצה לייצא, כאילו
לגמרי.
זה... אבל אני חייב להשתחרר מזה, בגלל זה אני גם מכריח את עצמי הרבה פעמים, אל תפחד מזה, קודם כל, אנשים לא כל כך אכפת להם כן. ממך, זה תמיד אומרים את זה, תמיד אתה חושב להיות בשליטה על מה יחשבו עליי, או על מה שאני רוצה להיות, שיבינו אותי נכון וזה, ואין שליטה, ואני לפעמים כאילו מכריח את עצמי בגלל זה, בשביל להגיד, תפסיק לנסות. לשלוט בדברים האלה.
כן.
אל תפחד, תחשוף את עצמך. אז תגיד שטויות, אז תגיד דברים לא נכונים, ואני תמיד...
תגיד
אני...
שהיטלר צדק. אחי, אני מה זה מזדהה? גם אני, עכשיו במיוחד עם הפודקאסט, שהוא יחסית חדש לי, אז אני קולט שאני חושף דברים, ואז אני מקבל על זה תגובות, אתה יודע, וזה עדיין כאילו בשליטתי, אני עדיין עורך את זה, אבל עדיין אנשים יכולים לקחת את זה איך שהם אין. רוצים, או לאהוב את זה.
לפעמים יש הרגשה שאתה נותן לאנשים נשק שהם יכולים להשתמש
לגמרי.
גם אם הם לא ישתמשו, ההרגשה הזאת ש... הנה, תיקחו, תדעו משהו עליי, כן. תדעו... תכירו את המחשבה הזאת שלי, עכשיו אתם יכולים לעשות איתה מה שאתם רוצים.
כשהלכת אבל בשביל הזה לעבר הפרסום והתהילה, לא ידעת שאתה תצטרך להראות את עצמך לעולם?
אני חושב שאתה לא מבין כמה אתה רגיש.
כן.
אתה בא לזה בתור ביטחון, אז יגידו, לי לא אכפת. אתה בטוח שאתה כבר... שהאור שלך פיל, אבל אתה ילד, האור כן. שלך עדיין לא פיל, אתה צריך לקבל את
הצריטות
והביתות האלה, זה לא נולדים עם אור פיל.
אני ממש מזדהה, יש לי גם את הקטע שאם אני מדבר בצ'אטים או זה, אז אני עורך את ההודעות שלי, כי אני מפחד שמה יקרה אם זה יהיה בעיתון. אני כאילו כותב, אני כותב הודעות ואני עורך אותם, שזה יהיה, אם זה יתפרסם בעיתון זה יהיה בסדר. אתה מבין מה אני אומר?
כן,
אל תגלה לאף אחד.
גם אתה רוצה להשאיר מסודר אחריך.
לגמרי.
אין לך את המחשבות האלה שאולי אני צריך לפני מותי לשרוף הכל. אני לא רוצה להשאיר סקיצות, ואז איזה מישהו יגיד, זה שיר נחמד, בוא נוציא למאור שהוא לא הספיק להוציא את זה. לא, אל תוציאו את זה, בכוונה שמתי את זה.
מעניין.
יש פחדים.
כשאתה כאילו. יוצר מוזיקה, אז חלק ממך זה מתוך רצון להשאיר משהו בעולם?
יש את העניין הזה, אני לא יודע, זה משהו בכללי, אני לא חושב כן. שזה קשור דווקא למוזיקה, או בכלל הרצון, יש את הרצון הזה. מוזיקה אני עושה מתוך, נראה לי כיף, כלומר,
כן,
זה קסם, אני מת על הקסם הזה, שאתה אוסף כל מיני צלילים, סדר אותם, וזה סדר מסוים, ופח,
כן.
זה מקבל צורה, הוא נהיה משהו.
זה ממש ניכר שאתה עושה מוזיקה מתוך כיף. כלומר, אתה מוזיקאי, יש לך פסון, ואתה כאילו מבצע טוב ומופיע like nobody else, ועדיין יש בך משהו שגם כאילו שטוטניק, וכאילו לוקח את הכל לא ממש ברצינות.
קודם כל, אני בא לזה באופן טבעי בצורה הזאת, זה כן, לא ש...
אתה לא חושב בבית.
כן,
כדאי לבוא לזה. מה הדמות שלי?
כדאי לבוא לאומנות בכיף ובאיזי. זה, אני חושב שזה משחרר, זה... כן. זה נותן לעוד דברים להיכנס, כשאתה לא לוקח את הדבר הזה ברצינות.
בעודנו מדברים, אני זוכר שכשהייתי נער, אז ראיתי קליפ של זקני צפת, והיית שם בעצם ישבנך היה חשוף, והייתי בהלם, כי זה פעם ראשונה שראיתי ישבן של גבר בטלוויזיה, או בכלל, ואני כזה, וואו, למה זה מעניין אותי? מה קורה? למה הפרובוקציה הזאת עובדת עליי? היית כאילו ממש פרובוקטור על הוואן.
כן, האמת היא שזו המוזיקה שאהבנו, אם אנשים ישמעו את הלהקות ששמענו, או יראו את ההופעות שלהם, זה היה הרבה יותר קיצוני ממה שאנחנו עשינו.
נשאר בך עוד מן הרוק אנד רול?
בטח, בטח.
גם שאתה מופיע וזה?
כן, אני לא אראה את התחת, הוא כבר סעיר מדי, אבל...
כן, לגמרי.
אבל לגמרי, אני עדיין עולה על הבמה, אני יכול להיות הכי עייף, ברגע שמתחילים לנגן, אז אני נסחף עם זה לגמרי.
מה עושה לך את זה בלהופיע?
עכשיו שכל פעם, שאת, לא יודע, זה שזה הקהל חדש, אז אתה מרגיש שהכל חדש. אתה מכיר את זה שראית הסרט, ואז אתה רואה את הסרט עם מישהו שלא ראה את הסרט, ואתה מרגיש שאתה רואה את הסרט בפעם הראשונה כמו.
כן, לגמרי.
יש איזה מין הזדהות. אז איפשהו, גם אם אני שר את השיר הזה ששרתי כבר 30 שנה, ומישהו בקהל לא שמע אותו מלא זמן, ולא ראה אותו אף פעם בלייב, ומבחינתו זה... זה משהו חדש ופרשי, אז אני נכנס עם לפרשיות הזאת.
כן, אתה חווה את זה דרך הקהל.
כן, כן.
ואתה חווה דאון אחרי? יום אחרי כזה בבוקר, אתה כזה, למה לא מוחאים לי כפיים יותר?
לא, אני חושב שיש, לא בקטע כזה, בקטע שכאילו היית באיזה איי, ולוקח לי זמן להוריד אותו, לרוב אוכל.
אוכל זה מה שמוריד לך את העין.
כן, תמיד אוכל זה... אבל באמת, אחרי זה בבוקר, צריך ישר להתנער ולהתחיל לעשות משהו. אסור להישאר עם האקו הזה של ההופעה.
כן, לגמרי.
להחליף אותו בדברים אחרים.
לפעמים אני שואל את עצמי, כאילו, מה מניע אותי לשים את עצמי על במה מול מאות אנשים? כלומר, למה אני צריך כל כך הרבה... את, לא יודע אם זה תשומת לב, או הערכה, או לשתף משהו, אני כאילו...
ובתור ילד לא היה לך את זה באופן טבעי, את הרצון
קצת
להציג.
קצת היה,
כי
כן.
לי זה היה, הייתי על היצן של הכיתה, לגמרי. והייתי מספר בדיחה, וכולם מסביב, במסיבות כיתה, ורק תנו לי
כן.
את ה...
לגמרי, אני זוכר בשיעורי תנך, כיתה ג' הייתי מקריא את הדיאלוגים בין שלמה לדוד, לא יודע מי הזה, בכאילו
ונהנה מהפידבק.
כן, כן.
אני חושב שזה מאוד פשוט. אני חושב שאנחנו יצור חברתי לגמרי, שרוצה את ההכרה בזה שהוא חשוב לחברה שהוא חי בה, לא משנה איזה מעגל, גם אם זה מעגל קרוב, הוא מעגל יותר רחב. וברגע שאתה מוצא משהו שאתה טוב בו וגם נהנה ממנו, ואתה רואה שהוא... מביא לך את הבנפיט הזה של הקהל, שאתה איתו יכול לקנות את ההכרה החברתית הזאת, אז אתה ישר נהנה מזה. כי כן. הנה, כי זה הדבר שיעשה אותי חלק מכולם, וגם משהו מיוחד בתוך כולם.
אז בשבילך זה איזושהי תחושת חיבור. כאילו שאתה על במה, אתה מרגיש מחובר, אתה לא מרגיש מעל.
אני מרגיש שיש לי יעד, שאני ממלא איזה ייעוד, לא ייעוד מבחינה, אתה זה שתכתוב את השירים האלה והאלה, אלא ייעוד מבחינת זה שאני רוצה כמו כל בן אדם אחר,
כן.
שאנשים יגידו, מאור טוב לנו לסטנדאפ סתם, אם אני חושב שאנחנו קבוצה של אורנגו טנגים,
יפה.
מאור הוא טוב לנו לחבורה של האורנגו טנג.
כן,
זה,
כן.
זה כמו שמישהו יגלה שאוקיי, הוא מנהיג, או הוא ילך לצבא, וזה כן. מה שממלא, הנה, צריכים אותי, אני ממלא ייעוד, יש לי חלק בחברה הזאת. אז אני חושב שאיך שאתה, כאומן מגלה, רק רגע, יש לי פה איזה כישרון שאני יכול... להיות כן. חלק מהתרבות הזאת.
זה כמעט לא נתון לבחירתנו, או לבחירת האמן, כלומר, הוא ניחן בדבר הזה, ועליו לבצע, אחרת הוא לא מבצע את תפקידו כהלכה.
כן.
אתה מבין מה אני אומר?
לגמרי. אני באמת שאני אומר שיש לי המון מזל, שאני עושה את מה שאני עושה, וגם קיבלתי המון עזרה. מההורים שלי ומהסביבה.
כן.
זאת אומרת, אני לא חושב שהייתי מגיע לזה בלי ה... כמעט הוסללתי לשם. אתה מבין מה אני מתכוון?
לגמרי. מה, ההורים תמכו בך כאילו מהכלכלית, או שהם גם כיוונו אותך?
גם כלכלית ולגמרי. אמא שלי לגמרי בנתה את האומן שאני.
אה, וואו.
כן.
איך?
קודם כל, היא זייתה רעב לדברים, וסיפקה אותי. נגיד, היא ראתה שאני מצייר ואוהב לצייר מין קריקטורות, אז היא לקחה אותי לתל אביב, לחוג קריקטורות, בכלל למבוגרים, גם היא הייתה בחוג, אבל לקחה אותי, ולא הייתי בבית ספר איזה יום בשבוע, כי נסעתי איתה לתל אביב, לחוג קריקטורות, והיא שלחה אותי לחוג קולנוע ב... בלנה רובינשטיין במוזיאון, בכיתה זין, היא אמרה לי, יש לי תחושה שאתה תאהב את זה, ונכנסתי, אתה יודע, זיף, הייתי בטוח שאני הולך לקולנוע, ובסוף נשארתי במוזיקה, וגם מוזיקה, היא הכירה לי את יוני בן טובים, שאיתו הקמתי את זקני צפת, והוא הכניס אותי למוזיקה, וואו. הוא גילה לי את העשייה של מוזיקה, אהבתי מוזיקה לשמוע, אבל לא חשבתי שאני אעשה מוזיקה, והוא... הכניס אותי, וזה מהחיבור של אמא שלי, אז אתה מבין כמה...
מטורף.
וגם אבא שלי, אני זוכר, בדחיפה של קדימה, אתה יכול, מה זה? היה יכול לבוא להופעה, להגיד לי, מה זה הדבר הזה? זה לא היה טוב, קדימה, יותר, הוא היה רואה סרט שלי, עכשיו תשאר, תעשה סרט יותר טוב. זאת אומרת, שהרגשתי לגמרי את ה... שאני גולש, שחייב את הגל הזה, אתה מבין? הגל הזה, וגם, אתה יודע, הם עברו מ... סדרות לאשקלון, לתל אביב, שאני הייתי בכיתה זין, כדי להיות קרוב לצלחת.
בשבילך?
לא חושב שזה היה בשבילי, כן, כן, אבל כן. אני...
בטח היית שיקול בדבר.
כן.
אתה מרגיש שכאבא אתה ממשיך את דוגמת עורך?
לא.
מה, למה?
לא, אבל... זה מצחיק, כי... לא, הילד שלי הגדול בכלל ספורטאי הוא בעניין של כדורגל.
לא, בסדר, אבל זה לתמוך בדבר שחי בו.
כן, לגמרי, הוא מקבל תמיכה, לגמרי, הנה, והוא בא עם משהו של לא קשור אליי בשום צורה, לא הייתי אוהד כדורגל.
אתה לא שולח אותו לחוג סייף ואומר לי, יש לי תחושה שאתה תאהב את זה. כן, זה ממש מרגש לראות איך מה שאנחנו עושים תלוי בכל כך הרבה אנשים, כאילו, שעזרו לנו והביאנו עד הלום, כאילו, זה הכי לא קלישה. אין שום דבר שאנחנו עושים שבעצם לא קיבלנו מאחרים באיזושהי רמה.
לגמרי, אני תמיד אומר שאנחנו תא בגוף של האנושות.
לגמרי.
כל אחד הוא תא. זאת אומרת, לגמרי. אין לנו שום חשיבות לבד.
השיר שלך הכי יפה בעולם, הוא יצא לך ממש טוב. אני לא יודע אם שמת לב. ואתה לא מרבה לכתוב שירי אהבה.
כן. אף על פי שזה לא באמת שיר אהבה, זה שיר כזה על מישהו שרואה תמונה מאוד, של מישהי מאוד יפה.
אתה מסתכל על תמונה, literally.
כן. זו עדשת המצלמה, לא אליי את מהביטה.
כן.
מין על...
זו אהבה שלא ממומש... אהבה כן, חצדדית
כן,
כזאת.
כן, כן.
מעניין.
התפעמות מיופי של מישהי שאין לה מושג שאתה מתפעם ממנה.
וואו.
כן.
אני חושב על שבחברה שלנו, השיר הזה יותר, כאילו, אם אתה שולח את השיר הזה לחברה שלך,
כן.
כדי להגיד לה הכי יפה בעולם, והוא חמוד,
כן,
כאילו
כן.
זה. וזה צד במאור שכאילו לא יוצא הרבה.
שירי אהבה. כן, אני חושב ש... כאילו, אני חושב ש... יש כל כך הרבה שירי אהבה, שאם אתה כותב שיר אהבה, אתה חייב להביא איזה, איזה פליק להקליל, שזה יהיה, שיהיה לו משהו שהוא...
כן.
משלו, אתה מבין?
אני יכול להזדהות עם התחושה הזאת שאנחנו מרגישים שאנחנו כותבים משהו שהוא כבר כאילו נעשה או בנאלי, ואנחנו כאילו חייבים להביא לו איזה טוויסט ואת החותמת שלנו.
כן.
והרבה פעמים המחשבה הזאת היא גם מחסום, כי זה לא נותן לנו פשוט לעשות משהו שאנחנו פשוט רוצים לעשות בלי to overthink it.
לגמרי.
אתה מבין מה
אני אומר? זה באמת בשלבים הראשונים של היצירה, אני מנסה כמה שפחות להתערב לעצמי.
אז מתי...
ולא לפחד שזה פשוט מדי, או אז מה אם זה דומה למשהו, חכה.
נכון. כן, פשוט בהתחלה להוציא את הדבר.
כן.
ואז אם אחרי זה אנחנו רוצים, אז אפשר לערוך אותו, אבל לא לעצור את עצמנו מההתחלה.
סליחה.
הרבה פעמים אנחנו עוצרים אותנו מההתחלה.
כן, הביקורת, יש זמן לביקורת, היא צריכה לבוא בשלב מאוחר יותר.
כן, כאילו שאנחנו עוצרים את עצמנו מההתחלה, משהו בנו לא מודע שלא משנה מה נעשה, זה יהיה עדיין אנחנו, כי אני כותב, גם אם אני הייתי כותב עכשיו שיר, שיר אהבה, ומנסה שהוא יישמע כמו סלין דיון, זה עדיין יישמע כמוני.
גם לי יש את המחשבה הזאת ש... אל תנסה להמציא, ההמצאה זה אתה כבר.
כן, בדיוק.
את, רק תעביר את זה דרך הפילטר של עצמך, זה יקבל את הצורה שלך. זה כמו שאומרים שכל הציירים שמציירים פורטרט, מציירים את עצמם איפשהו.
נכון, כן.
אז גם אתה, אם תשב מול שיר ותעתיק אותו...
כן, זה עדיין... זה... כן, לפעמים הייתי, כאילו שהייתי יותר צעיר, הייתי שומע לעיתים ברדיו, והייתי אומר, מה הבעיה, אני גם יכול לעשות כזה. ואז בתכלס לא. אני לא יכול, כי זה לא מסתדר לי לכתוב כזה משהו לאיתי באסתטיקה הזאת.
וגם אחרי זה אתה מבין כמה קשה לך להשתחרר מעצמך, כי כבר אתה רואה את איך הדברים מקבלים את הצורה שלך, ולאט לאט אתה מזהה את הצורה הזאת, ואז אתה מנסה לשנות אותה כדי ליצור...
אתה לא רוצה לחזור על עצמך כביכול, אבל אין לך ברירה.
אין לך ברירה.
לפעמים, כן.
אבל הרבה פעמים אתה צריך לשנות את האינפוט. זאת אומרת, יש לי תקופות שאני אומר, עכשיו אל תיגע, אל תכתוב, רק תשמע.
מוזיקה.
כן.
פשוט להאזין, כן.
ולדברים חדשים, או לחדשים לי.
כן, כן.
כדי שיכנסו דברים אחרים, אז הם ייצאו גם אחרת.
באמת הרבה, כלומר, יש לך הרבה... יש את הבליינים ורוק אנד רול, ופתאום מופע מחווה לסינטרה, כל הזמן, אז זה באמת, זה מה שאתה מתאר.
דברים ששמעתי, לגמרי.
אתה פשוט שומע הרבה סינטרה, פתאום אתה אומר, אני רוצה להיות כזה גם.
לא בכוונה, פתאום, זה התחיל מזה סרט שראיתי, והיה שם כמה שירים שאהבתי, אז התחלתי לשמוע, וקראתי עוד, ולאט לאט שמעתי מלא סווינג ג'אז.
מה, ומה משך אותך ל... סינטריות.
זה לא התחיל מסינטרה, שמעתי גם דין מרטין ושימון אבן צור, זיכרונו לברכה, שהוא אבא של חברים שלי, של יעל אבן צור ושחר אבן צור, שהוא גם תופף של מוניקה, ואז שימון, שהוא גם מאוד אוהב ג'אז, אמר לי, תשמע, בוא תנסה הופעה כזאת, אני מארגן להקה.
של סינטרה.
של ג'אז, ונעשה שירי סינטרה, דין מרטין, ו... אמרתי, יאללה, בוא ניכנס לזה.
כן, אתה ממש נכנסת גם לדמות, זה לא רק ששרת, כאילו לא היית בדיוק מאור.
זה מבחינתי, זו הייתה מכונת זמן.
אתה באמת הרבה פעמים נכנס לאיזושהי דמות.
כן, אני חושב שכולנו נכנסים לדמות. גם הזמרים שהם כביכול הכי הם, זה סוג של דמות.
כן, אני עכשיו החמוד ששר לכם, וזה מי שאני באמת.
אני הדוגרי.
כן, אני הדוגרי.
אף אחד לא, הוא עצמו ואומר מה שהוא רוצה ומתנהג עם שהוא, כל אחד...
גם לא קשור למצלמה, פשוט ב...
כן,
תמיד
בחיים
אנחנו
עצמו,
דמות,
כן,
כלשהי אתה... מחזיקים באיזה
עובדה
דמות.
עובדה שאתה מתנהג...
עם אמא שלי אחד בדיוק.
ועם חבר אחר.
זה ממש מטורף. זה מה שמביא את הסרטים בהתחלה, שכזה מי אני? למה כל פעם, כל יום אני אחרת, וכל מפגש אני אחרת, ולמה איתו יש לי ביטחון ואיתו אין לי ביטחון, וכן. וזה דברים שאנחנו צריכים לעבוד עליהם כל הזמן.
נכון, אבל מצד שני גם להאמין שהמוח והגוף חכמים. זאת אומרת, יש סיבה שאנחנו... זה הישרדות, הרי זה הכל עניין של הישרדות. מה שאנחנו צריכים זה לא לגרום להישרדות להפוך לפרנויה.
כן.
זאת אומרת ש...
להכתיב לנו ממש
כן,
את
כן,
זה.
כן, כן, כן.
אלא לכבד את כן. זה. מעניין, יש בך משהו שמאוד פשוט סומך על מה שקורה.
אני רוצה, יש בי מאוד משהו שרוצה לסמוך על מה שקורה. זאת אומרת, יש בי מלחמה, כמו שדיברנו על ה... הנה, באופן טבעי אני רוצה לא להתראיין, או לא לחשוף את עצמי. כן. מצד שני, יש בי גם חלק שאומר, תתמודד עם זה.
כן.
בסדר, יש לזה השלכות, אחרי זה תגידו, תרגיש שאמרת משהו לא נכון, או שכחת להגיד, זה חלק מעניין, תתמודד.
כן.
זה החיים, הכל בסדר, מותר לך גם לעשות דברים, ולא להרגיש תמיד 100% איתם.
אבל איך, נגיד, אם מזמינים אותי להתראיין, ואני מרגיש שלא בא לי, ואז אני אומר, לא, אז תתמודד, לאתגר את הלא כן. בא לי הזה. איך אני יודע מה עדיף לי לכבד? את הקול שאומר, אל תתראיין, או את הקול שאומר, תתראיין?
אתה צריך להפנות את זה לקול הגדול יותר, לקול שרואה את הדברים מלמעלה, כי הקול הזה שעכשיו אומר הרעיון, הוא משהו רגעי.
כן.
אבל אם אתה מסתכל על החיים, אתה אומר, רק רגע, אני רוצה שאנשים יקשיבו לי. אני רוצה שאנשים יכירו אותי. דרך זה הם יכירו את המוזיקה שלי, את הקומדיה שלי, את הסרטים שלי, לא משנה מה. יש לזה חשיבות, כן?
אז הסיבה שאתה רוצה ש... הסיבה כרגע שאתה רוצה להתראיין, כלומר לאתגר את הקול הזה שלא רוצה להתראיין, זה בסוף to channel it into your work and music, או שאנשים יכירו את מאור יותר?
אני חושב שזה כבר מכלול אחד.
כן.
אני חושב ש... גם בתקופתנו, זאת אומרת, יש איזו חשיבות לאינטימיות עם הקהל. זאת אומרת, הקהל רוצה את האינטימיות הזאת, ואני חושב שגם אם אנשים יקשיבו קצת לאיך שאני חושב על העולם, זה כן יעזור להם להיכנס למוזיקה שלי ולדברים שלי.
אם היית יכול לשתף פעולה עם אמן חי או מת, מי זה היה?
איתך, הנה, אני אמרתי לך שבאנו.
וואו, איזה מזל שאני חי.
קודם כל, אני רוצה לשתף פעולה עם הרבה אנשים.
כן.
באמת, אני... בטח שמת לב שאני הייתי בהמון להקות, בצמדים. אני למדתי מוזיקה דרך חברים שעבדתי איתם, אני נכנסתי לזקני צפת, לא ידעתי אקורד.
וואו.
זה דברים שלמדתי עם אנשים, זאת אומרת ששיתופי פעולה זה תמיד משהו שנתן לי כל כך הרבה, אז אני מצפה רק לזה. לזה.
כן. אני בדיוק הפוך, כלומר התחלתי מאוד כאינדיבידואל, תמיד הייתי עושה דברים לבד, ואם היו מתערבים לי, הייתי אומר לא, 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 אתה תשב בשקט, שאני אגיד לך לדבר, אתה תדבר. ועם הזמן משהו ביותר נפתח, כלומר, כמה שיותר מוחות ונשמות נוגעות בפרויקט, אז הוא מתרבה, כאילו, הוא נהיה יותר מעניין, עבורי לפחות.
לגמרי. אני יש לי, שאני אומר, תמיד יש את המשפט הזה, אני חייב שזה יצא כמו שדמיינתי את זה, אני אוהב שזה יוצא הפוך ממה שדמיינתי. זאת אומרת, תן לי להגיע למקומות שלא דמיינתי שאני אגיע.
כן, אה?
כי זה קצת כמו ללכת לטיול ב... לא יודע, בדרום אמריקה, או באיזה טרק, כלומר, אתה לא רוצה לדעת.
כן.
אוקיי, אני אגיע לפה, תראה, יש לי תמונה של המקום שאנחנו צריכים להיות פה. לא, אתה רוצה להגיע למקום, אותו דבר באומנות.
זה גם הגישה הזאת במוזיקה, שאתה משחרר ונותן כאילו לאומנות להפתיע אותך. אתה גם מיישם אותה על החיים?
עניין מאוד. כנראה שלא מספיק. אני חושב שאשתי תגיד לי שלא מספיק. אני קשה לי, נגיד, להיות ספונטני בקטע של, יאללה, היום נוסעים לצפון. זה קשה לי. יש לי את העניין הזה של להכין את עצמי מנטלית לדברים.
כן.
אבל אני עובד על זה. אני באמת... לירון אשתי אומרת לי כל הזמן, אם תרגיע בחיים שלך, היא אומרת, אם אתה תעבוד על החיים שלך ותרגיע, ככה זה יגיע גם לאומנות. זאת אומרת, אם יהיה לך סנטר בחיים, כמו שאומרים בתורות מזרחיות, יהיה לך סנטר, חיים יהיה לך גם סנטר באומנות.
וואו, איך שפתאום אמרת מה שהיא אומרת, נהיית הרבה יותר שקט ורגוע.
כן.
כאילו עד עכשיו דיברנו בווליום מחריד. אז היא נותנת לך שקט? יש משהו בחיבור ביניכם שמשלים אותך?
בטח, בטח.
וואו.
כן.
יואו, איזה כיף זה.
כן. אני... כן, קשה לי לדמיין את עצמי בלי אשתי.
כן, אה?
כאילו, אני מרגיש שאני תלוי בה כבר נפשית. זאת אומרת ש... הרבה כוח היא נותנת לי, והמון ביטחון. בכלל, משפחה, זה...
אולי אתה עושה את זה הפוך, שאת דרך המוזיקה, שאתה מוצא סנטר, ואז מביא את זה לחיים.
יכול להיות.
כי באמת הרבה פעמים, אומנות, זה כלי שעוזר לנו להתפתח ברמה הרוחנית קצת.
נכון.
לפרק דברים וזה.
זה קצת כמו חלומות, זאת אומרת, שאם האומנות שלך אפשר לפרש אותם כמו חלומות שלך, זה...
מה זאת אומרת?
זאת אומרת, בלי לשים לב, אתה שם באומנות את הפחדים שלך, ואת את הרצונות שלך, כמו שבחלומות הם מופיעים.
הם מופיעים.
נראה לי שיש איזה... גם אומרים ששומעים מוזיקה, אז יש פעילות במוח שדומה לחלום.
מעניין.
כן.
מה עובר עליך שאתה שומע מוזיקה?
וואו. זה, כן, זה, אני, לדעתי זה הכי כמו כישוף עובד. זה קסם לגמרי. וואו. סתם, אפילו הייתי במכון, עשיתי קצת כושר היום.
אתה נראה טוב, אתה נראה טוב.
תודה, תודה, עובד בזה. ושמתי מוזיקה והיה איזה שיר פאנק, אפילו לדעתי דואה ליפה או משהו כזה, כן, והיה שיר, פשוט לא יכולתי לא לזוז,
כן,
אפילו ברמה הכי פשוטה הזאת, עזוב שיש שירים שאתה יכול לפקוט, כן, אני יכול לשמוע את שיר של לנון ולהתחיל לפקוט, אבל זה באמת לדעתי זה כישוף, יש איזה טריק, במוזיקה זה טריק,
כן, זה לא ברור,
האדם גילה זה טריק על עצמו שאם הוא במרווחים כאלו מסדר את הדברים, זה יכול לגרום לאיזו תנודה
כן.
רגשית.
וזה גם כזה אבסטרקטי.
כמו שאת אומרת, נגיד בציורים, אז יש את החלוקה הזאת של קו הזהב, או שנורא נוח לנו חיבור של כחול וירוק או כחול וחום, כי ככה זה גם האדמה. נכון, כן. זאת אומרת, יש איזה חיבור ויזואלי לצרכים שלנו כחיה, ולהיסטוריה שלנו כחיה, למה שבעינינו יפה.
כן.
לא יודע אם ראית שעשו מחקר, כאילו מה לדעתכם ציור יפה בכל העולם שעלו, וכולם ציירו בית עם, ליד אגם. זאת אומרת, מה שבתור חיה, כהומו ספיונס קדום, הוא אהב, ישראל עליו ביטחון. אז יכול להיות שגם במוזיקה, יש במרווחים האלו ובצלילים ובמקצבים איזה משהו שממלא איזה צורך קדום שלנו.
זה לא קונספטואלי בכלל, זה מעבר למחשבות, זה לא כאילו, זה ביט 180 ועל כן הוא גורם לי לנוע מהר, זה פשוט כל כך ישיר, זה ממלא את החלל ופשוט משפיע עלינו.
זה חיבור עמוק, כאילו הכניסו לך USB ישיר לגזע המוח, לא דרך המוח אפילו, למשהו באמת קדום.
שעכשיו אתה עובד על מוזיקה, אז מה אתה מנסה להעביר?
אני מנסה להשתחרר, אני מנסה...
זה אותו סים.
כמו שאומרים, אני רק צינור, הרבה אומרים, אני מנסה להיפתח, להיות צינור פתוח, תזרים, תוציא. תוציא, מנסה להפתיע את עצמי.
כן, שם יוצאים הדברים הכי יפים. ואתה מצליח?
כן. ככל שאני יושב יותר, אז אתה כותף, מוצא פירות יותר טובים.
כי בתור אחד שכתב השכן שלו ישן וריקי ריקי, אז כאילו זה די משוחרר, כלומר זה די כאילו פשוט... לא נראה שנכנס שם הרבה עריכה או כזה משהו סחלטני, כאילו, אלא זה פשוט, זה חי בי, אני אפילו לא יודע מה זה אומר, אבל בוא נעשה את זה כצחוקים. אז כאילו, זה איכות שכן כבר יש בך, אבל עכשיו אתה מנסה לשפר אותה אפילו.
לשפר אותה ולשמר אותה גם.
כן. אתה חושב שיש קשר בין הרצון שלך פשוט לנגן את מה שבא ולא לדאוג ולא לערוך את זה, לבין זה שאתה עכשיו נפתח ללעשות רעיונות.
כן, כן. הכל בא, כאילו אני גם הרוכב וגם הסוס. ואתה צריך לפעמים שהרוכב יתקן את הסוס, אבל לפעמים לתת לסוס.
כן, כן.
שהוא יותר הפרא, הטבעי, להגיע לאן שהוא רוצה.
לגמרי.
ולא להיות רק הרוכב. זאת אומרת שכל הזמן אני במשחק הזה, תן לילד שלך לשחק, אבל גם תהיה המבוגר האחראי כן. של עצמך.
כן, זה לפעמים מפחיד לתת לסוס פשוט ללכת בלי כן. רוכב. אבל גם יש שם משהו מסקרן. מה קורה אם אני פשוט נותן לסוס ללכת? כאילו, ולסמוך עליו. אולי אנחנו צריכים באמת את שניהם, הרוכב והסוס.
כל בלון צריך חוט.
כן, כן, לגמרי.
אני הזכרתי במשהו מטורף, יש משהו במוח, לא זוכר איפה,
אחי, תיזהר, אם אתה אומר לא נכון, כולם...
אני אצטער על זה אחרי זה. המוח שלנו מחולק לשני אונות, שבאמת אונה אחת, היא היצירתית, נכון? יש משהו כזה.
כן, לגמרי, והשנייה יותר האנליטית.
הביקורתית.
מה אתה חושב שאתה יותר? כאילו, היצירתי טרללה, או הביקורתי מסודר?
וואו. לפעמים נראה לי שזה מגזים, ולפעמים נראה לי שזה מגזים. קשה לי לדעת. אבל כן, זה הפשטות שלנו.
הפשטות והמורכבות. כאילו, זה בטח, האמת היא שזה מאוד פשוט, ואנחנו עושים את זה מורכב.
זה קצת כמו במדיטציות, אתה מומחה, זה תמיד נכון, במדיטציות מודרכות, שאני לפחות עשיתי, אז תמיד, המדריך תמיד אומר, אל תתאמצו.
כן.
מה שאתם עושים, זה בסדר.
כן.
כאילו, אל תנסו לשלוט במדיטציה, זה ההפוך.
בדיוק.
מהמדיטציה.
זה, אתה יודע, זה מעניין, כי גם הרבה פעמים במדיטציה, מדמים את התודעה לסוס מאולף, שכרגע הסוס, אפרופו סוס ורוכב, כן. אני מחזיר לזה, כרגע הסוס שלנו לא מאולף, הוא פשוט הולך לכל מקום, הוא חושב על העבר, הוא מפחד מהעתיד, הוא פוחד כן. מעצמו, כזה, ומשהו במדיטציה אומר, אוקיי, זה המצב של הסוס, תתחיל כאילו לאלף אותו, שפשוט הוא יהיה יותר, עדיין הוא יהיה עוצמתי, והוא יוכל לקחת אותך כאילו להרים, אבל הוא יהיה מאולף, הוא יהיה בשליטתך,
כן.
כלומר זה...
והוא יהיה רגוע.
הוא יהיה רגוע, ועניית חזק. כלומר, זה קצת כמו, אתה יודע, מרשל ארטיסט, שהוא כן. מאוד כזה זן וכזה נוכח, אבל כאילו הוא הורג אותך עם הזרת.
כן.
אתה יודע מה אני אומר? אז זה מאוד מעניין, כאילו, איך מדיטציה עוזרת לנו להיות הרוכב והסוס.
שהרוכב והסוס הם...
הם אחד.
הם אחד.
הם אחד באמת, אין שום אחד. מאבק.
בדיוק. אני חושב שזה הסוד.
לגמרי.
נכון, דיברנו על זה, על למצוא את האיזון, אבל אני חושב שהמילה היותר נכונה זה to make them one piece, in peace.
כן, שלא יהיה בכלל קונפליקט בין מה שקורה בי בפנים.
זה לא אני המשוחרר ואני...
כן, קמוץ.
לגמרי.
זה פשוט הרמוניה.
זה אחד, כן.
הרמוניה, ולהיות במצב של קבלה. איך עושים את זה? ג'יזוס. אתה עושה מדיטציה?
תקופות, כן. שם ביוטיוב כזה, please be quiet. אני חושב ש... לא, אני חושב שאני מנסה להרגיע. אני מנסה, מה שדיבר על סנטר, זאת אומרת שאני מרגיש שאני לא... שהסוס כן. בועט, יש משהו...
כן, כן. לא רגוע.
לא שלב.
ואז אתה מצליח למצוא אותו, את הסנטר הזה במדיטציה?
אני לא יודע אם עד הסוף, אבל זה בהחלט עוזר. אפילו אם זה לשבת עם עצמך, כמו שגם ממך למדתי, ושנייה...
מה, למדת את זה מהסט? כאילו
כן,
שאני בסך
כן,
כל
כן.
הזמן עוצם
את זה. נורא התרשמתי ממך, שאתה כן. באמצע כל הבלגן, פתאום נשאב לתוך עצמך, ואז נפתח חזרה לאט לאט אותך.
ואז אם אתה מצליח למצוא את הסנטר הזה במדיטציה, ומגיע יום חדש, למה אתה לא ממשיך לעשות מדיטציה?
נכון, אתה צודק.
זה מעניין, נכון?
זה חשוב שגרה, באמת, גם של מדיטציה. אני חושב ששגרה באמת מאוד עוזרת לאנשים כמוני, שהסוס לפעמים, הסוס לא יעזוב אותנו.
כן, איזושהי תחושה של, אוקיי, זה יש לי כל יום, זה קורה כל יום.
כן, כן, זה נותן המון ביטחון, וגם שלום בית, שאני נתתי את הזמן שלי לעצמי, באולפן, ליצירה שלי, שאני חושב שהיא חשובה, כדי שאני ארגיש שייך לחברה הזאת, ואז אני בא הביתה, וזה יכול להיות מאחוריי, אני לא מביא את זה איתי.
לגמרי.
שזה גם משהו שקשה מאוד בלהתעסק באומנות, כי בגלל שאומנות זה משהו מאוד אישי, ואתה עם עצמך, ואנחנו לא מפסיקים להתעסק בעצמנו, אז הרבה פעמים אתה מביא את זה הביתה, אתה אפילו מחשבות על איזה פזמון מתאים פה, עכשיו עזוב את זה. זה משהו שגם מאוד הייתי רוצה ללמוד לעשות, לדעת, to forget about it. Just forget about it.
אבל אתה לא חושב שיש משהו בטבע העבודה שלנו, שהיא כאילו יותר יצירה, שקצת מכריח אותנו לחיות את הדבר, וכאילו לחקור אותו בראשנו, עד שהוא מגיע לאיזושהי fruition?
כן, אבל אני חושב שאם נדע לשכוח מזה, אז זה יהיה קצת כמו, אתה מכיר את זה שאתה עובד על שיר, ולא שומע אותו יומיים, ואז אתה בא וישר יודע מה הבעיות שלו,
כן.
אותו דבר גם בכללי.
כן.
אם אתה תדע להוציא את זה עכשיו מהמוח הקדמי, שכל הזמן מתעסק, ולשים את זה מאחורה, ולדעת לחזור, להתעסק עם זה, כשאתה נחת מזה, הראייה שלך תהיה הרבה יותר ברורה לגבי זה.
יש יותר עוד זווית לראות את זה.
כן, גם אתה לא בתוך הלופ, אתה כל הזמן בתוך הלופ של הדבר הזה, תוציא את זה שנייה, ואחרי זה תיכנס לזה עוד פעם.
אתה מכיר את התקופות האלה, אוקיי, שחררת אלבום וכזה זה, ועכשיו מה...
כן.
לא, אין את הדבר שמרגש אותך, כן, כזה, ושום דבר לא נתפס.
אבל יש... יש כיף בהרגשת ניקיון.
נכון, נכון.
מין מדבר יצירתי, הקנבס הריק.
לגמרי.
הכל מההתחלה. בגלל זה הרבה פעמים אהבתי לעשות הרכבים שונים ופרויקטים, כי שתעשה נגיד להקה ועוד אלבום שני, או אלבום שלישי, או אלבום סולו ראשון, שני, אתה מרגיש שאתה ממשיך איזה משהו כבר. ושאתה בא לפרויקט, או עושה להקה חדשה, זה חדש.
יש הרבה דברים שאנחנו דומים בהם. כאילו, גם אני כזה כל הזמן משנה את, את הסטייל, ואת וגם הומור, וכזה זה. ושאתה אומר עכשיו כל מיני דברים, אז זה קצת כאילו פתאום מאיר דברים בי. אז אני מודה לך על זה. על מה אתה עובד עכשיו?
אז ככה, קודם כל יש אלבום עם... אח שלי, די-ג'יי מש, ש...
עכשיו אתה, סיימנו... עכשיו אתה מייחצן את עצמך?
כן, כן סיימנו, אוקיי. זה לא, סיימנו, ואומר לאנשים למה לצפות.
כן, כן.
סיימנו, וזה תכף יצא.
וואו, מה, ממש גמור? כאילו,
כן, כן.
מיקס והכל?
כן,
לגמרי. יו, מדהים. עם אח שלך אמרת?
כן.
וואו, פעם ראשונה שאתם עובדים ביחד?
כן, באופן כזה, כן. וזה היה מאוד מרענן גם, כי... העבודה הייתה שהוא הביא כבר מין פלייבקים.
ואז על זה כתבת שירים?
ועל זה כתבתי מלודיה וקצת... ואיזה... לא, ומשם שיחקנו עם זה עד שנהיה משהו.
זה קירב אתכם? או שהייתם כבר על איזה
אני
פלטו?
אני חושב שזה היה זה כמעט היה טבעי, באופן טבעי.
כן.
קודם כל, היינו הרבה באותו חדר, בתור ילדים.
הם פחות או יותר אותו גיל?
לא, אני גדול ממנו 9 שנים.
וואו,
כן.
באותו חדר.
עד שאני...
עד שכן.
אני גדלתי זה...
התחילו לגדול לי שערות על הקומות.
כן, יאללה, צא מהחדר.
כן. אתה חושב שיש שם להיט?
יכול להיות, אבל אתה יודע, היום אני שלחתי כל כך הרבה שירים שחשבתי שהם להיטים והם לא היו להיטים, ולפעמים שלחתי שירים שחשבתי שלא התייחסו אליהם והם נהיו להיטים.
כשאתה כותב עכשיו מוזיקה, אתה חושב על כאילו, או, זה להיט, זה לא...
אי, לא, זה מחשבה שבאה אחרי זה. וגם אני חושב שלהיט, אתה יודע, זה לא הרבה פעמים נמצא גם בשיר, אלא זה במציאות שהשיר יוצא.
נכון.
אליה.
הוא צריך להיות רלוונטי איכשהו, או מתכתב עם איזה משהו.
בדיוק.
כן. מה אתה רוצה להשיג בעצם עם העבודה שלך?
מה זאת אומרת?
אני יכול להגיד, אני רוצה להשיג הכרה, או אני רוצה להשיג חיבור.
וואו. אני חושב שהמילה הראשונה שאמרת, שקפצה לי לראש, כשאמרת מה אתה רוצה להשיג, עוד לפני שהבנתי בדיוק למה אתה מתכוון, זה היה שלווה.
וואו.
כן, באופן אינטואיטיבי.
מעניין.
יכול להיות שזה אמיתי.
וואו, אתה רוצה להשיג שלווה, ממש מעניין. לא, לא קשור לזה שזה גם יכול להיות רוק אנד רול או זה.
כן, לא, 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 מבחינת שלווה יצירתית.
אני מבין, זה מתקשר לתא בגוף האנושות הזה.
כן.
פשוט כאילו אני עושה את חלקי, נכון? שלווה כזאת, שאני פשוט ממלא את הייעוד שלי.
איפשהו אני עדיין מרגיש שאני, אולי זה גם טוב, איפשהו אני עדיין נלחם על המקום שלי, לא בקטע של לעומת אנשים אחרים, אלא נלחם עם עצמי על המקום שלי.
ואם לא תהיה מוזיקאי, אז אתה מרגיש שאתה לא יכול להגשים את הייעוד שלך?
לא, לא, אני רואה כל עיסוק יצירתי כמשהו שהייתי שמח לעשות. הוא אפילו מדע, נגיד.
וואו.
נגיד, אני זוכר שלמדתי ביולוגיה בתיכון, 5 יחידות, וזה העיף אותי, זה היה מבחינתי מאוד יצירתי.
כן, אה?
בכלל מדע, אני חושב שיש משהו שהוא, איך שאומנים ומדענים חושבים, זה, יש משהו משותף.
מעניין, מה אתה חושב?
זאת אומרת שאתה צריך, אתה צריך לדמיין את העולם קצת אחרת, בשביל להגיע ל... אתה מבין לאן אני חותר? זאת אומרת גם, העולם נראה ככה. אבל אולי אם נסתכל עליו ככה,
כן.
הוא דווקא ככה. זה אני סוג של מחשבה שאתה יכול גם באומנות לחשוב אותה וגם במדע.
נכון. אלברט איינשטיין אומר, יצירתיות, תראו אותי מצטט את אלברט איינשטיין, יצירתיות זה לראות את מה שכולם רואים, אבל לחשוב מה שאף אחד לא חושב.
לגמרי. זה כמו שראיתי, אגב, אם כבר אנחנו מצטטים, ויטקנשטיין.
אוקיי, דבר עליי.
אז הוא טען, הדברים הם כמו שהם נראים. אז מישהו אמר, אז סטודנט שלו אומר, זה לא נכון המשפט הזה, עובדה שזה נראה שהשמש מקיפה את כדור הארץ, וזה ההפך. אז מה אמר לו ויטקנשטיין? ואיך זה אמור להיראות? איך זה אמור להיראות שכדור הארץ מקיף את השמש? אותו דבר.
כן.
סימן שהדברים הם כמו שהם נראים, אתה לא ראית נכון.
לגמרי. זה כי אנחנו רואים את הדברים, ובעצם עושים איזושהי אינטרפטציה, שהיא הרבה פעמים מוטעת.
מוטעת על פי דברים שראינו בעבר.
כן.
ולבוא אל הדבר כמשהו חדש, לנקות את זה ולראות את זה בלי המטענים.
לגמרי. אפרופו מדיטציה, זה מתכתב הרבה עם זה.
אנחנו הולכים תמיד סביב אותו דבר.
כן, לגמרי.
עוד דבר שראיתי, למור. אתה מכיר את החיה הזאת?
בטח, מי לא מכיר למור?
אתה לא יכול להבדיל בין למור ללמור אחר. בן אדם מבוגר לא יכול להבדיל.
אשכרה.
בין למור, זה נראה לך אותו דבר, כן? איך שמסודר הצבע שלנו. אבל גילו שילדים לפני גיל 3,
יואו!
יזהו את ההבדלים בין למור למור. זאת אומרת שבגיל 3, בגיל 3 המוח מקבע,
כן, זה למור.
זה למור. עכשיו שאתה רואה למור, אתה לא תראה את ההבדלים הקטנים.
וואו. זה כמו של אסקימוסים, יש איזה 40 מילים לשלג.
כן.
כי יש שלג גדול ויש שלג קטן, וזה אתה יודע, או כזה גם משהו שקשור ל...
נכון, כי זה גם, זה הישרדותי, למה אני צריך להבדיל בין כל למור?
כן, הם כל היום עם שלג, אז הם לא קוראים לזה שלג, זה ספיצי וזה פוצו, כי זה שונה בעצם, זה לא אותו שלג.
שוב חזרנו להישרדות, מה שקורה שההישרדות גורמת לנו לנפות את הדברים שהמוח לא צריך ולהפוך, לקטלג דברים.
השיחה הזאת זה כמו סרט של טרנטינו. פשוט הכל בסוף מתחבר.
לגמרי.
אבל היה לי מאוד כיף.
גם לי, גם שמה, לי.
שמע, מזל שבאת לפה על אופניים מגבעתיים. אחרת מה הייתי עושה?
אבוא שוב.
יש איזה משהו שהיית רוצה להגיד לסיום?
לא, תודה רבה לכולם.
נאמר כבר הכל,
מי שהזין עד עכשיו, וראה, כל הכבוד, yes. אוהב אתכם.
טוב, אם כך חברים, ניפגש בשבוע הבא, תודה רבה למאור כהן.
תודה רבה.
נשיקות.
דניאל מדבר עם חברים.